פרק קל"ז בתהילים, הפרק שהוא בעצם סוג של קינה והשתתפות בכאב וצער של היהודים שהלכו לגלות בחורבן בית ראשון. ופה יש את כאילו המשורר מדבר בשמם של אותם לוויים שהיו בגלות, ומה החוויות שהם עברו, ומה הם חשבו, ומה הם דיברו. אז הוא מדבר בשמם, למרות שהדברים נכתבו הרבה לפני, בכלל לפני שנבנה בית המקדש. אז יש כאן דיבור עתידי על מה שהולך לעבור עליהם בעתיד. פסוק א', על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. דוד המלך פה, כמו שאמרנו, צופה ברוח הקודש את גלות בבל, אומר שהלוויים יקוננו, הם יגידו, נבוכדנצר, שהוא זה ששלט עליהם כשהם היו בגלות בבל, הוא ביקש מהלוויים, שכמו שהם שרו בבית המקדש, שהם עמדו על הדוכן עם הכינורות, עם הכלי זמר, אז הוא ביקש מהם שיעשו לו את אותו שירה, שם אצלו בבבל, ראינו שהשתמשו בכישרון ובכלים שלהם, לשיר, להבדיל במקום בבית המקדש, בבבל לנבוכדנצר. ועכשיו הם זוכרים את המעמד המיוחד שהם היו בבית המקדש, עכשיו מבקש מהם המלך לפעול בצורה כזו, אז הם בחו, הם בוחים על המצב הזה, שהם כאילו מאלצים אותם לעשות משהו שהם לגמרי לא רוצים לעשות. יש כאן בדרך הפנימית כתוב שלמה הם יושבים על נהרות בבל. שוב בבבל, מה זה קשור לנערות? יש כאן רמז שידוע, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הרי ביום השני של הבריאה הוא הפריד את המים, ועשה רקיע, ויש מים עליונים ומים תחתונים. כתוב, חז"ל אומרים שהמים התחתונים בוכים, שהם רוצים גם כן להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, למה הפרידו אותם, מורידו אותם למטה. מה הקדוש ברוך הוא נתן פיצוי למים התחתונים? שלמרות שהם הפכו להיות מים תחתונים, יהיה להם את ההזדמנות לעלות על המזבח. מתי? בכל קורבן ששמים מלח, המלח הוא מבריאת המים, אז יהיה להם נציגות בכל קורבן, ובאופן מיוחד בחג הסוכות, כשמנסחים על המזבח מים, זה בעצם ההזדמנות של המים לעלות על המזבח. אבל כל זה בזמן שבית המקדש קיים. אבל עכשיו שבית המקדש חרב, אז אין את ההזדמנות להביא את המים על המזבח. אז נערות בבל, המים הללו, זה הרי מים תחתונים, והם, הנערות בחו. הם בחו על הריחוק שלהם מההזדמנות להיות בבית המקדש. ואז היהודים שיושבים על נערות בבל, עושים קל וחומר, אם המים בוכים, אז אנחנו על אחת כמה וכמה, נמצאים במצב כזה, לכן אנחנו בוכים על המצב הזה. יש כאן עוד מקום, רבי יצמח צדק במאמריו כותב שכל תענוגות העולם קשורים למים. יש תענוגות רוחניים, זה מים עליונים, יש תענוגות תחתונים, זה נקרא מים תחתונים. וכשאדם נמצא בגלות, אז הוא נהנה ממה? מתענוגות העולם, גורמים לו הנאה. אז נערות בבל זה מים תחתונים, זה מים שמסמלים את המקור התענוגים של ענייני העולם. אז כשאדם מבין את הפחיתות של המצב שבו הוא נמצא, שהוא נהנה מתענוגי העולם, אז שם בכינו, אז הוא בוכה למה הוא הגיע לסיטואציה כזו, שהוא נהנה מתענוגות העולם, והבכי עצמו, הוא מעורר את המצב, את הרחמים העליונים, להחזיר אותנו למצב של גאולה, למצב טוב. פסוק ב', על ערבים בתוכה, תלינו כינורותינו. מה עשו הלוויים כשהם לא רצו לשיר לבבלים את שיר ציון, אז הם ניסו להחביא את הכינורות, שהם לא יהיה להם כלי נגינה, ויגידו להם, הכינורות עבדו לנו, אין לנו יכולת לשיר לכם. אז איפה הם החביאו את הכינורות? על עצי ערבות שהיה בנחל. ערבים זה לשון עצי ערבה. אז על עצי ערבה הם לימו את הכינורות, כדי שהאויבים לא ישימו לב שיש להם את זה. פסוק ג' מסביר למה הם העלימו את הכינורות, אז אומר ככה, כי שם שהעילונו שובנו דברי שיר, ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון. כאן הוא מסביר למה הם העלימו את הכינורות, מכיוון שהיה מצב ששובינו, שובינו זה אילו שלקחו אותנו בשבי, השבאים, הם לקחו אותנו בשבי, אז הם בעצם ביקשו מאיתנו, שאילונו, הם שאלו, ביקשו מאיתנו, שאנחנו נשאיר להם את שיר המקדש. ותוללנו שמחה. מה זה תוללנו? יש כמה אופנים המפרשים להסביר את המילה הזו. אפשר להסביר שתוללנו זה אילו שהם עושים מאיתנו לעג, מהתלים בנו, אלה שצחקו מאיתנו, אלה שעושים מאיתנו לעג, אז הם צוחקים מאיתנו, אומרים לנו, אתם עכשיו בגלות, אתם עכשיו לא בבית המקדש, אז תשאירו לנו את השיר של בית המקדש כאן. יש המפרשים שאומרים שתוללנו זה כינוי לסוג של כלי זמר. כמו שיש כינורות, יש כלי זמר שתולים אותם ולכן קוראים להם תוללנו. ויש את המפרשים אחרים שאומרים שתוללנו זה מלשון יללה. שהרי הם בכו, כמו שאמרנו קודם, גם בכינו. האדם הבוכה הוא בוכה ומיילל. אז אמרו להם, שובינו, השבאים אומרים להם, במקום תוללנו, במקום שאתם מייללים ובוכים, שמחה, תשאירו לנו משיר ציון. זה בעצם היה הדבר שהפריע להם ללוויים. פסוק ד', איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נכר? אומרים הלוויים, הם לא אומרים לשבאים, לא רוצים לשיר. אומרים להם, איך נשיר? אז בגלל האמירה הזו, איך ולא לא, אז לכן יש מפרשים, כמו למשל רש"י אומר, שהלוויים מסרו את הנפש כדי לא לשיר, אז עם השיניים שלהם, הם קטו את הבוען של היד, כדי שלא יהיה להם בכלל אפשרות לנגן, גם אם ימצאו את הכלים, הם לא יוכלו לנגן. והם יגידו להם, איך נשיר? אין לנו בכלל יכולת לשיר. או לפי האופן אחר, שאמרנו שהם העלימו את הכלים בין העצים, כדי שלא יאלצו עליהם לנגן, והם אמרו לעצמם, למה אנחנו מחביאים? כי אנחנו לא מסוגלים לשיר על אדמת נכר את השיר של בית המקדש, ואכן הם העלימו את הכינורות, אז הם אומרים לשבאים, מה אתם רוצים שנשיר? איך נשיר? אין לנו את זה. נעלם לנו, זה בדרך הלאה עבד. בעצם הם החביאו את זה בין האילנות. אז או שהם קטו את הבוען, או שהם החביאו את הכלי נגינה. פסוק A, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. זה מה שכנסת ישראל אומרת, בני הגולה אומרים. הם אומרים, אם אנחנו נשכח את ירושלים, הרי בזה שאנחנו אולי חלילה נתפתה לשיר את שיר המקדש בגלות לנבוכדנצר, אז אנחנו בעצם מראים ששכחנו את ירושלים, עברנו חלילה למשהו אחר. אז הם אומרים על עצמם בסוג של נדר ובקשה, אם אשכחך ירושלים, אז שהימין שלנו, שאיתו אנחנו משתמשים לנגן, שהימין שלנו ישכח את הכוח שלו. יאבד את כוח התנועה שלו, ישכח את התווים, שלא נוכל בכלל לנגן ולשיר. דהיינו, במילים אחרות הם אומרים, אנחנו לא רוצים לשכוח את ירושלים. אם נשכח חלילה, זה מה שיקרה לנו. פסוק ו' זה הפסוק האחרון שמסיים את דבריהם של הלוויים. ואז עוד אומרים, הם מתחייבים, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים, על ראש שמחתי. דהיינו שלא נוכל לדבר בכלל, לא נוכל לשיר, לא עם קודם, פסוק הקודם אומר, לא נוכל להשתמש עם היד, לא נוכל עם הפה לשיר, שהלשון תדבק לחייך, לא נוכל בכלל לשיר, אם לא תמיד אנחנו נזכור אותך, את הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו לא תמיד נעלה את ירושלים, את זיכרון ירושלים, על ראש שמחתי. ראש שמחתי, זו הכוונה היא בתחילת כל שמחה, אם בתחילת כל שמחה נזכור את ירושלים, אז בוודאי שהשמחה תבוא להתעצמות על אחת כמה וכמה שנזכור את ירושלים, או שהכוונה היא מתחילה שתמיד אנחנו נדאג שבעיקר השמחה, במהות השמחה, תמיד יזכר לנו זכרון ירושלים. עד כאן זה בעצם, כמו שאמרנו, אומר המשורר בדברי נבואה, מה יגידו הלוויים כשהם ילכו לחורבן בבבל אחרי חורגלות בית ראשון. מפסוק זין והלאה, אז מדבר המשורר ברוח הקודש, לא בשם הלוויים, אלא הוא מדבר עוד נקודה, ובזה עצמו המפרשים חלוקים, נראה פסוק הבא, פסוק ז'. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ארו ארו עד היסוד בה. לפי רד"ק, יש כאן נבואה על גלות נוספת. עד כאן דיברנו על גלות בבל. הרי חורבן בית שני היה על ידי אדום. אז הוא מנבא כאן כבר על הגלות הבאה, כבר הולך עוד קדימה. מה יהיה בגלות בית שני? שמי שיגרום את חורבן בית שני זה בני אדום. אומר המשורר דוד המלך, מבקש מהקדוש ברוך הוא, שיזכור לבני אדום, דהיינו שיפרע מבני אדום, אלו שאומרים ארו ארו, ארו ארו, הכוונה היא בואו נחריב לגמרי עד היסודות את בית המקדש. לפי המפרשים האחרים, למשל לפי המצודות, הוא אומר לא, המזמור כולו מדבר על הגלות הראשונה, על גלות בבל. רק מה? כשהבבלים באו להשחית את בית המקדש הראשון, אמרו להם האדומיים לבבלים, תגמרו את העבודה עד הסוף. זה היה בסוג של הסתה, שהאדומים מסיתים את הבבלים להחריב את בית המקדש לגמרי. אבל בכל מקרה, מדברים כאן על האדומים, השאלה אם זה אמירה על בית ראשון או שזה כבר נבואה על בית שני. כאן מעניין במדרש, באיכה, יש שתי דעות על חורבן בית שני. האם החורבן היה, כשכתוב עד היסוד, הכוונה היא שהחריבו עד היסודות, או הכוונה היא עד היסוד שאפילו הוציאו את היסודות. האם הם רצו לעקור לגמרי, שאפילו כשרצו לבנות את הבית, הם לא ידעו בדיוק איפה לבנות אותו, הם רצו למחוק כל זכר. והרבי מבאר על זה בשיחה ואומר, שדווקא בגלל שהחורבן בית שני בא בעוצמה כזו, שהחריבו אותו עד היסוד, זה מה שהכין שהבנייה והגאולה שתבוא, היא תהיה צמיחה הרבה יותר עוצמתית מאשר באופן הרגיל. והרבי מביא על כך דוגמה, מה שכתוב בגמרא על רבי עקיבא והחברים שלו, שרבי עקיבא שחק והם בכו, ומה רבי עקיבא שחק? והוא אמר, כשאני רואה שהתקיימה נבואת אוריה, שציון שדה תחרש, אז הוא בטוח שגם התקיים הנבואה של זכריה, עוד ישבו זקנים וזקנות. ושם הרבי מסביר נקודה שהיא אומר, הוא מרומדת גם פה. למה הוא הביא דווקא את הנבואה של אוריה, של ציון שדה תחרש, כי חריש, שומעים חריש בשדה, בזמן החריש הכל חרוב, לא רואים כלום, הכל בחורבן. אבל החריש הוא בעצם הכנה לבנייה, לצמיחה שתבוא אחר כך. זה תנאי הכרחי. אז זה בעצם מרומז גם פה. ברגע שזה ארו ארו, ברגע שהחורבן היא באופן כזה שמחריבים אותו עד היסוד, זה בעצם כמו חרישה שתעזור, שתהיה מזה צמיחה ובנייה גדולה ביותר. פסוק ח' חוזר לגלות בבל בכל מקרה, הוא אומר, בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. חוזר לגלות בית ראשון, גלות בבל, ואומר, הוא מנבא עליה, היא תהיה שדודה, כי הרי דריווש, מלך מדי, הרי הוא בא והחריב את בבל. אז הוא אומר לה מראש, את החרבת את בית המקדש, בסופו של דבר את תהיה שדודה. שדודה הכוונה היא שאת תהיה באופן שיגזלו אותך, יחריטו אותך. ואשרי מי שיעשה את זה. אשרי מי שישלם לך, אתה מגיע לך. כי את גמלת לנו, את עשית לנו את החורבן, אשרי מי שישלם לך ויהיה שליח של הקדוש ברוך הוא להחריט אותך לגמרי. ומסיים בפסוק ת' מתאר שמכיוון שהם החריבו את בית ראשון והתייחסו ליהודים באכזריות מרובה, אז מגיע להם גם כן הגמול שיהיה כלפיהם גם אכזריות, שזה יהיה נקמת השם באופן מלא. ועל זה הוא מתאר, אשרי, בפסוק ת' אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלה. אשרי מי שישלם לך גם כן באכזריות שראוי לכם, שינקום את נקמת השם, שניפץ, הכוונה היא, מי שמנפץ, הכוונה היא הוא שובר בצורה כזו שהוא מרצץ ומפזר. אז אשרי מי שעולליך, דהיינו העוללים הקטנים של בבל, שכמו שאומרים, יגמור אותם כשהם יהיו קטנים, כדי שלא יהיה חלילה עוד המשך של אכזריות בהנהגה שלהם, וזה יהיה הנקמה האמיתית שמזה בעזרת השם נגיע לבניין בית המקדש השלישי.